קי"ג עמוד א', שורה שנייה מלמעלה. אמר לי רב לרב אסי, זה אומנם סוף הזוגות, אבל אנחנו מדברים פה כבר יותר עשות. לא תדור במטה ולא צניף בסופי ולא נבח בכלבה. אל תגור בעיר כזאת שהסוף לא צונף והכלב לא נובח. למה? כי בעיר כזאת מפריעים הגנבים. כיוון שכלב שנמצא בעיר הוא מרחיק את הגנבים. והסוף זה כדי שיוכלו לרדוף אחרי הגנבים. אז אם אין כלב ואין סוף, אל תגור בעיר כזאת. ואל תדור בעיר דריש מטה אסיה. אל תגור בעיר כזאת שראש העיר הוא רופא. פשטות הכוונה היא כמו שדיברנו לאל לגבי תלמיד חכם, שאם בעיר הזאת ראש העיר הוא רופא, אז ממילא ראש העיר עפוף בבית חולים והעיר נראית כמו מחלה, ואנחנו צריכים שהעיר תתנהל בצורה בריאה. אז אל תגור בעיר כזאת. למעשה יש תוספות מקביל במסכת בבא בתרא בדף ק"י, שם התוספות מביא בשם רבינו תם לכיוון ההפוך. תוספות אומר כזה רעיון, אומר לו רב לרב אסי, אתה רב אסי אל תהיה ראש העיר, ואז הלשון הוא בלשון מריצה, אתה רב אסי אל תגור בעיר שראש העיר הוא אסיה, שאתה ראש העיר. למה? כי אתה צריך להיות תרות בשלך, ואם אתה תהיה ראש העיר אז אתה לא תהיה עסוק במה שאתה צריך להיות עסוק. על אף שראיתי שהריטב"א שם מביא, אומר הריטב"א ככה, אל תגור בעיר כזאת שראש העיר הוא רופא, כי אם ראש העיר הוא רופא אז אין מי שירפא, כי ראש העיר יהיה עסוק כל הזמן בענייני העיר, אז רופא לא יהיה בעיר. כמו כן, אם יש רופא אז יש לו תפקיד, את התפקיד הוא לא עושה. ולא תינסיב תרתי, אל תתחתן עם שתי נשים. אינסב תרתי נסיב פלט. אז אנחנו באים ואומרים עצה כזאת, לא להתחתן עם שתי נשים, לא מצד זוג, אלא שתי נשים, אז הם כל מיני עצות יעשו ביניהם כנגדך. ואם כבר יש לך סיבה ונאלצת ולקחת שתי נשים, אז צריך גם אישה שלישית. למה? כי היא תספר לך מה אלה שני אלה רוקמות עליך, אז ממילא תוכל להסתדר. שם זה עניין אחר. נמצא קרח מכאן ומכאן. נכון. יש עוד גמרא שם, שלא ייקח שתי נשים כי הוא לא יוכל לפרנס אותם. ההוצאות הן יקרות. עושים את זה. אומרת הגמרא, אמר לי רב לרב כהנא, הפוך בנבלעית ולא תיפוך במילי. אם אתה אמרת מילה, תשמור על המילה שלך, תכבד את הדיבור שלך. ואפילו אם בשביל זה תצטרך ללכת ולהתעסק בנבלות, שזה מלאכה בזויה, אבל את המילה שלך תקיים. כי עדיף מלאכה בזויה, אבל היא נעשית ביושר, מאשר מלאכה הגונה, אבל נעשית שאינה ביושר. עוד אומרת הגמרא, אומר לו רב לרב כאן, הפשוט נבלת בשוקה, ושקיל איגרה, ונותאים הכהן הענה, וגברה בענה, וצניה במילתה. אומר לו רב לרב כהנא, עדיף לך להתפרנס ואפילו ממלאכה בזויה, ואל תבוא ותאמר שהמלאכה לא מתאימה לך, כי אני כהן אני, או שגברה רבה אדם חשוב, אז זה לא מתאים, לא מתאים שאני אעשה כזה מלאכה, כי המלאכה מכבדת את בעליה. לכן אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות לפרנסתך, וזה שאתה מתפרנס בכבוד זה גוף הכבוד שלך. תוספות מזכיר למעלה, פירשתי באילו עוברים. לאל בדף מ"ט כבר דיברנו על דברי תוספות שם הגמרא אומרת שרב כהנא אמר שאלמלא שהוא נשא כהנת, אז הוא לא היה בת כהן, אז הוא לא היה מגיע למה שהגיע. אז אומר שם התופות, היי קראו לו רב כהנא, רב כהנא זה היה השם שלו, אבל למעשה הוא עצמו לא היה כהן, הוא היה נפוי לבת כהן. ואז הביטוי פה בגמרא, כך מסביר שם תופות הראשון בדף מנטט עמוד ב', שהביטוי בגמרא, אל תגיד שאני כהנא, איש חשוב, או גברא רבא, אל תגיד את זה, אלא פשוט נבלתא ושוקא. כמו כן, סלקת לאיגרא שירותך בהדך. אפילו שאתה עולה לגג, תדאג שיהיה איתך המזונות שלך. דהיינו, אדם יוצא לדרך, אז לפעמים אדם יוצא לדרך קצרה, אז הוא אומר לעצמו, בשביל מה להיסחב עם אוכל? אין צורך, יש בדרך לקנות, כפי שהגמרא מיד ממשיכה, מהקרי במטה בזוזה, אבל תות איכן סך מאיזה. דהיינו, הוא בא ואומר לעצמו, בשביל כזה דרך, מה אני צריך ללכת ולהיסחב עם אוכל? לא. כי אתה אף פעם לא יודע, אתה יודע איך אתה מתחיל את הדרך, אתה לא יודע איך אתה מסיים אותה. אז אולי אתה תתעכב בדרך, אז אפילו, ביטוי, אפילו שאתה עולה לראש הגג, תדאג שהמזונות שלך יהיו איתך. ואפילו בזמן כזה, שהאוכל נמצא כל כך בזול שמאה דלועין, קונים בזוז אחד, תדאג שלפני שאתה יוצא יהיה איתך את האוכל, ואל תסתמך על מה שיהיה בדרך. אמר לי רב לחי הברי, לא תשתי סמה. עצה ראשונה שמציע רב לחי אבנו, אל תיקח סמים. למה? כי הסמים זה דבר שגורר את הלב. אז גם אם זה למשל ניתן לך לצורך רפואה, כמובן לא במקום כיפוש רוח נפש, אלא יש דרך אחרת ונתנו לך את זה בתור רפואה, תימנע, כי אתה תתחיל עם זה בתור רפואה, אבל אחרי זה תיגרר אחרי זה, וזה עולה דמים הרבה, ומתוך זה תגיע לעניות ותתבזה. אז לכן, אם אפשר להימנע, אל תיקח סמים. ולא תשבר ניגרה. כמו כן, אל תפתח פסיעה גפה, אל תקפוץ מעל הנהר, עמת המים. למה? כי הגמרא אומרת שפסיעה גפה נוטלת אחד מ-500 ממאור ענף של אדם, או שהוא אומר לו ביטוי כזה, פירוש נוסף, שהכוונה היא אל תיכנס לסיכונים, אל ת... אם אפשר לעשות דרך יותר ארוכה, אבל לא צריך לקפוץ מעל הנהר, אז אתה אל תהיה חכם ותקפוץ מעל התעלה, כי אתה עלול להגיע מזה לסכנה. ולא תעקר ככה, כמו כן, ככה זה ביטוי לשן תוכנת. זאת אומרת, אם כואב לך השן, אז יש שני פתרונות. פתרון אחד, ללכת לרופא. הפתרון הזה יכול לקחת זמן. יש עוד פתרון, לעקור את השן. אל תעקור את השן, למה? כי אם זה חולה ואתה שם לו רפואה, אז אפשר שזה יתרפא, ואז בכל הפחות יהיה לך שן. אם אתה תעקור את השן, אז כאב לא יהיה לך, אבל גם שן לא חוזרת לצומחת מזה. כמו כן, ולא תקנה, אגב, מהשעות האלה, לא רוצה עכשיו כנס, אבל יש תשובה של אבני נזר שעושים מזה, לגבי דין של חציצה, מה קורה אם יש לו שן שמתנדנדת? האם שן שמתנדנדת נחשבת כחציצה או לא נחשבת כחציצה? והוא אומר שהוא שאל את הרופאים, והרופאים אמרו לו ששן שמתנדנדת אי אפשר לרפות, זאת אומרת היא לא חוזרת חזרה למקומה. שן חולה ניתן לרפא, שן שמתנדנדת היא לא חוזרת חזרה. כמו כן, ולא תקנה בחיזיה ולא תקנה בארמואה, אל תתגרה, לא בנחש ולא בגוי, בארמי, תלו רבנן. ג' אין מתגעים בהם, יש שלושה שלא כדאי להתגרות בהם, ואילו הם מתקנאים, אבל הכוונה היא מלשון להתגרות בהם. למה? נוכרי קטן ונחש קטן ותלמיד קטן. מה היא טעמה? דמלכותיו אחורי ובניו קאי. היום הם קטנים, וכשהם קטנים אז אתה יותר חזק, אבל תדע לך שהמלכות עוד לפניהם. זאת אומרת, הוא עתיד לגדול ואז הוא יסגור איתך חשבון וכבר לא תוכל עליו. אז ממילא אל תתגרה, אל תתעסק עם מישהו שלימים יוכל לפגוע בך. אמר לרב לאיבו ברייג', תריכי בך בשמעתה ולא מסתיים עם זה. ניסיתי ללמד אותך ואני רואה שזה לא הולך, אז כנראה שאני אצטרך לשלוח אותך לעבודה, לפרנסה. אם ככה, כמה עצות לחיים. אתה אגמרך מלדי אלמה, אז בוא אני אלמד אותך כמה עצות שיעזרו לך להתנהל בחיים. א', עדך להקרך זינך זווין. הלכת וקנית סחורה, הסתובבת בדרכים. אל תגיד, אני בא הביתה עכשיו יום אחד, אני לוקח חופשה, יום שני מנוחה, יום שני וכולי. לא. עוד כשהחול נמצא על הנעליים, תנסה למכור את הסחורה. למה? כי אם תצליח למכור אותה, תקבל כסף, תוכל ללכת לקנות סחורה חדשה. ככה תוכל לגדול. אבל אם אתה תתעכב, מי יודע כמה זמן עד שתצליח למכור. כל מילי זווין ותיחרת. בר מחמרה בזווין ולא תיחרת. כל העסק שעשית ומחרת, ואחרי זה מתברר שמחרת בזול כי התייקרו השערים, יש לך על מה להיות עצב. יש דבר אחד שעל זה אל תהיה עצב. ואם היה לך יין ומחרת, אז אתה אומר לעצמך, חבל מאוד, אם הייתי מחכה עוד שבועיים במחסן, הייתי יכול למכור את זה כפול, בזה לא מתחרטים. כי היין יש לו תכונה. פעמים שהוא נמצא אצל מישהו בבית והוא מחמיץ, ואצל מישהו אחר הוא משתבח. אז יכול להיות שאם היית משאיר את זה אצלך בבית, היית מפסיד את הכל. כך שזה שהתפטרת מזה, הפית הטוב. על מה? מה, של להתחרה? מי שמונח יודע, וזה ודאי אסור להתחרה. אומרת הגמרא, ויש לך רווח תמכור. ולא, אתה תמכור, אבל בעצם. שרי קיצח, פתח סקח. עוד עצה חשובה מאוד לחיים. כדי לתת למישהו, מכרת משהו, שרי קיצח, קודם תפתח את הארנק, ורק אחרי זה את הסחורה. לפני שהוא נתן לך כסף, אל תמכור לו. אלא ראשית תקבל את הכסף, ואחרי זה תספק את הסחורה. קו המערה, ולא קברה מאיגרה. עדיף קו אחד, אבל מהקרקע, ולא קור, שזה פי 180, אבל מהגג. זאת אומרת, אם אתה יכול להתפרנס אצלך במקום, בקרקע, קרוב אליך, זה עדיף מאשר אולי תוכל לעשות הרבה יותר פרנסה, אבל במקום רחוק. תמרה בכל זך לבית סודנה רהית. אז הרשבם פה במקום מסביר, ככה הוא מביא למטה, אם יש תמרים באותו כלי שנותנים בו תמרים, מהר לעשות מהם שיחר, שאם תמתין תוכלם ובין כך ובין כך תפסיד. השיחר היה עשוי מתמרים, ותמרים היה מאוד בזול, כפי שמיד הגמרא תזכיר. הקרן היה זול, הרווח היה גדול. ממילא אומרים לו לאדם, אם יש לך 100 תמרים, רוץ עם זה ותעשה מזה שיחר, ואל תשאיר את זה בבית ותגיד שיתרבה אז אני אלך לעשות שיחר, כי באופן טבעי אתה תאכל את זה ותאבד את הכל. המסר הוא כזה, שבן אדם יש דבר מועט, אז הוא אומר, נו, אז מה יש לי לעשות עם זה? הוא מחלה את זה. ולכן אומרת הגמרא, ועד כמה? עונה הגמרא, אמרה ועד תלת הפעה, עד שלוש פעה, כשיש לבן אדם כמות כזאת, אז הוא מבזבז לפני שהוא נהנה. לעומת זה, אם יש לו כבר שלוש פעה, אז הוא לא נוגע בזה, למה? כי יודע שמכמות כזאת אפשר כבר לעשות הרבה שיחר, אז הוא חושב על השיחר והוא לא מאבד את התמרים. אמר הפאפה, אילו דרמאי שיחרה לא התראי, אומר הפאפה, אם לא שהייתי מטיל שיחר, שהתאפקתי בשיחר, לא הייתי נעשה עשיר. שואל תופעות, הרי לאל, רב פאפה אמר שאם הוא לא היה נושא כהנת, אז הוא לא היה מתעשר. אומר תופעות, זה וזה גורם. נשיאת האישה, פלוס ההפק בשיחר, גרם לו להתעשר. היא קדם רמה רב חיסדה, היא לא דרמה אישיך, לא התאר. אותו דבר, רק בשם רב חיסדה. אם לא הייתי מטיל שיחר, לא הייתי מתעשר. שואלת הגמרא, מהי סודנה? אמרנו שתיקח את התמרים לבית סודנה. שואלת הגמרא, מה המקור לשם הזה סודנה? שזה המקום ששם מייצרים את השיחר. אמר רב חיסדה, סוד נאה וגמילות חסדים. והשיחר, יש א' סוד נאה, מי שיודע לעשות שיחר הוא מתעשר בקלות. אז מי שיודע את סוד השיחר זה סוד טוב, סוד נאה. וקל לעשות איתו גמילות חסדים. למה? כיוון שאתה יכול, אתה קרן, אתה מייצר מאוד בזול. אז מאלה אם בא אני, אתה יכול למכור לו מאוד מאוד בזול, ולמעשה אתה לא מפסיק. כי הקרן שלך היא קרן זולה. אמר רב פאפה, כל אגב גביע בית. אומר רב פאפה, תדע לך, גם כשאפית מקח וממקח וכתבת על זה שטר, השטר זה עדיין כפיפת נייר באלמה. כל זמן שאתה לא גובה את השטר, אז גם שיש שטר שאפשר ללכת איתו לבידין והכל אמת, אבל כסף עדיין אין לך מזה. כל אגב גבי הבאי עדיין צריך לגבות, אבל כל אשראי, כל דבר כזה שאפית מחר בעל פה בלי שטר, ספק עתי, ספק לא עתי, ספק גדול אם בכלל מישהו יקיים, ודעתי, וגם כבר שישלמו לך מעות רעות נינו, אז ישלמו לך כסף קטן ועוד כסף קטן, לא משנים את כל המקח בבת אחת, יעשו איתך הסכמים, יגיד איתך לפשרות, כך שעד שתראה את הכסף הרבה לא יישאר לך מזה. ג' דברים, זה מה שאמר בהתחלה, גבי הבעיה, שטר זה עדיין לא גבוי. ג' דברים אמר רבי יוחנן משום אנשי ירושלים, כשאתה יוצא למלחמה, אל תצא בראשונה, אלא תצא באחרונה, כדי שתיכנס בראשונה. אם תצטרך לנוף, אז מי שנמצא ראשון, נכנס אחרון. מי שנמצא אחרון, נכנס ראשון. שאלה הזאת היא שואל המערשה. שואל המערשה במקום ונשאר בצריך עיון. אומר, פירש רשי ורשבם, שאם תנוף תיכנס לביתך בראשונה, עד כאן לשונו. וקצת קשה, דהי משום סכנה, עדיף אהב אלי אל תצא בראשונה, משום זה עומד אל מול פני המלחמה, הוא בסכנה ביותר. ומה יצא אמרו לו לרח לבב, ואם כל אחד יצא באחרונה משום ניסה, מי יצא בראשונה? איזה מין עצה הזאתי? א', אם אתה לא רוצה שהוא יהיה ראשון בקו הראשון, אתה שיהיה קו שני, אבל למה אתה אומר לו באחרונה? ב', אם אתה מציע עצה כזאתי טובה, נו, אז מי יהיה בקו הראשון? הבן לא ידע גם שואל את זה, הבן לא ידע מסביר את זה בכלל לעניין מלחמת היצר, שזה לא המלחמה של המלחמה באויב, אלא זה מלחמת היצר, הוא מעריך קצת בדברים. אז זה לא עצה. אומרת הגמרא כמו כן, את העצה שאמר רבי עקיבא, ואתה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, כמו כן, והווה משתדל עם מי שהשעה משחקת לו, תהיה שותף עם אדם כזה שהשעה משחקת לו, כי אז גם לך תשחק השעה. אמר רב, שלושה דברים אמר רבי יהושע בן לוי משום אנשי ירושלים. אל תרבה בגנות, אז הרשב"א מסביר, אל תרבה בגנות, כלומר, אל תהיה רגיל לעשות דבריך בפרסיה במקום מגולה. למה? משום מעשה שהיה, אותו מעשה של דוד ובת שבע, והיה, והנה אישה רוחצת מעל הגג. אז יש דברים שלא עושים את זה בפרסיה. כמו כן, ביתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. אפילו שיש לנו עצל לעולם בהם תעבודו, אבל אם ביתך בגרה, אז אל תתחיל לחשוב על ייחס, אין לו ייחס, וכל מיני דברים כאלה, אלא תדאג לחתן אותה. והבאת העיר באשתך מחתנה הראשון. מה היית אמר? רב חיסדא אמר משום ערווה, רב כהנא אמר משום ממון, הווה התנאיו, למה יצא שניהם יש? שהחתן הראשון יש לו חיבה יתרה, אז תיזהר שלא יגיעו לא לערווה ולא שהיא תבזבז את הממון שלך על החתן שלה. אמר רבי יוחנן, שלושה מנוחלי העולם הבא, אילו הם? הדר בארץ ישראל, עצם המגורים בארץ ישראל זוכה להיות נוחל עולם הבא, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתות. ומיד שואלת הגמרא, מהי? מה הגליק? מילא קודם כזה, גר בארץ ישראל, שולח בניו לתלמוד תורה, אבל מה זה מבדיל על היין? מה? לא, כל אחד לחוד. אתה יכול לעשות את שלושה מטוב. אומרת הגמרא, מהי? דמשייר מקידושה להבדלתה. אפילו שהוא נמצא בזמן הסעודה בשבת, הוא רוצה להתענג על היין, אבל הוא יודע שלא יהיה לו מספיק להבדלה, והוא מוכן לצמצם עצמו, אז הוא זוכה. אמר רבי יוחנן, שלושה מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בכל יום, כביכול הקדוש ברוך הוא מכריז על חסידותם, על רווק הדר בקרח ואינו חוטא, אפילו שיש כל מיני תאוות סביבו, וכל זאת הוא נמנע מחטא, ועל עני המחזיר אבדה לבעליה, העני הזה יש לו כל מיני הוראות יותר, למה הוא צריך להשאיר את האבדה ברשותו, ואם הוא מתגבר ומחזיר את האבדה, מזכירים אותו לשבח, ועל עשיר המאפר פירותיו בצנאה. עשיר יש לו הרבה מאוד פירות שהוא צריך לאפר, אז ממילא בדרך כלל אדם רוצה לפרסם את מעפיו, ואם הוא מצליח להתגבר ושלא כל העולם ידע כמה באמת הוא נותן, אז אדם כזה מזכירים אותו לשבח. מספר את הגמר, רב ספרא רווק הדר בקרחה. רב ספרא היה רווק שהיה גר בעיר תן איתן הקמי דה רבה ורב ספרא לא כתוב עד מתי עכשיו בכל אופן התנה זה שהיה אומר את הברייתות הביא את המימרה הזאת לפני רבה ורב ספרא שאדם כזה שהוא רווק ודר בעיר אז הוא מוזכר לשבח צהבו פניו ברב ספרא משמחה למה? כי הוא הבין שמדברים עליו אמר לו רבה לאו כגון מר אל תתגאה לא הכוונה אליך אלא כגון רב חנינא ורב אישא מה הכוונה? אתה יושב בבית המדרש חכם גדול אז אתה רחוק מעבירה זה לא ניסיון אבל היו שניים בארץ ישראל רב חנינא ורב אישא שהווה אושפחי בארץ ישראל הם היו סנדלרים בארץ ישראל והווה יקבי בשוק הבזונות ואבידה לו מסני לזונות והם היו עושים את הנעליים לאותם נשים ואילה לו אם הוא מסתכלת והוא והיו באים אותם נשים ומתבוננות בהם ואם הוא והם לא מתלם עיניו להסתכל לבהו והם לא הרימו את עיניהם להסתכל בהם אומרת הגמרא ומומתיו אחי והציבור העולם כשהיו רוצים להישבע היו נשבעים בחייהם רבנן קדישא ובארץ ישראל היו נשבעים בחייהם של אותם צדיקים שנמצאים בארץ ישראל הכוונה היא לרב חנינא ורב אישא למה כל זה זה טוב זה אומרת הגמרא שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו זאת אומרת שעל פי דין היה צריך לחוס או להיפגע או לגמון רע למי שגמל איתו רע אבל הוא לא מעמיד על מידותיו שלושה הקדוש ברוך הוא סונן המדבר אחד בפה ואחד בלב והיודע עדות בחברו לטובה ואינו מעיד לו והרואה דבר ערווה בחברו הוא מעיד בו יחיד למה? כיוון שאדם שרואה דבר ערווה בחברו והולך ומעיד בו עדות של יחיד הרי יחיד לא מקבלים עדות על פי שניים עדים יקום דבר אז מה הוא עושה? הוא מעיד שם רע אבל למה איתם לא מקבלים את מה שהוא אומר אז ממילא אחד כזה שעושה מעשה של הוצאת שם רע אז לא מרוצים ממנו מביאה הגמרא לזה ראיה כי עד טוביה חטא טוביה חטא באיזה דבר ערווה ואת הזיגוד לחודי דהיינו הגיע זיגוד לבדו ואף תתבי קמי דרב פאפה ועיד לפני רב פאפה על המעשה השלילי שטוביה עשה נגדי לזיגוד אז רב פאפה הלכה את זיגוד אמר לי שואל אותו זיגוד טוביה חטא וזיגוד מינדה אז הוא חוטא ואני מקבל את המלכות אמר לי אם וכתיב לו יקום עד אחד באיש ואת לחוד אפת באיש שם רבי אלמה תמפת בי התשובה היא שהוא עונה לו הוא מפקר זיגוד חטא וטוביה לא חטא כי כיוון שהתורה אמרה לא יקום עד אחד באיש זאת אומרת שהתורה אמרה שאם עד אחד מביא עדות אני לא מאמין לו אז זאת אומרת שטוביה לא חטא אז מי אתה? אתה מוציא שם רע אז אתה חוטא אז מגיע לך מלכות מה? לספר מעשה כזה ברור על פי שני עמדים אבל לא לחוד הוא נמצא לבד אין עוד מישהו שיודע עדות הוא ראה דבר ערווה מה? זה לא עדות אז מה יש לו להעיד? מוציא שם רע
יודע עדות בחברו זה
יודע עדות בחברו כן כן אבל שם שם זה משהו אחר יודע עדות לטובה לא בתור מוציא שם רע הוא בא לעזור לו אומרת הגמרא אמר רב שמואל בר רבי יצחק אמר רב מותר לפנותו אפילו שאמרתי לך שהיודע עדות אבל הוא יחידי לא ימסור את העדות אבל הוא עצמו שיודע שהיה בו דבר ערווה הלא מפניך השם אפנה אז מותר לו לסנותו שנאמר כי תראה חמור שונא אחר עובד תחת מפאו והגמרא מבררת מה היא שונא על מה התורה אומרת כי תראה חמור שונא אחר עובד תחת מפאו עזוב תעזוב עמו אילי מה שונא נוכרי והתניא נאמר בברית הפונה שאמרו שעליו יש מצווה לעזור לו פונה ישראל ולא פונה נוכרי, אלא פשיטה פונה ישראל. שואלת הגמרא, משריה למפנה? איך יכול להיות שליהודי יש פונה? ואכתיב לו תשנא את אחיך בלבביך, אלא דאיתא סעדי דאביד איסורא, ואם הוא עשה איסור מותר לשנותו, הלא מפניך השם אצנא. אומרת הגמרא, הוא עסקו לאלמא נמי מפנסני אלי, למה כתוב פונאך? אז מה זאת אומרת שזה פונה שלך ולא של אחרים? מה ישנהי אל עליו? כי היגב דד אחד יבאיו דבר הרבה בהכרח שהוא ראה בו איזה חטא, אז לאחרים הוא לא יכול לפרפם כי הוא יחידי, אבל הוא שהוא ראה את החטא, אז הוא מותר לו להיות פונה שלו, זאת אומרת הוא פונה אותו. רב נח בר יצחק אמר, מצווה לפנותו, לא רק שמותר, יש מצווה שנאמר יראת השם שנאת רע. שונאי זה היה לא שון פה, אבל יש פה תיקון. שנות רע, יראת השם, מופיע בעוד ד' בתורה אור השלם. אומרת הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבא לרבשי, מהו למימרא לי לרבי למפני? האם אותו אחד שיודע עדות יחיד מותר לו לספר לרבו כדי שגם רבו ידע שהאדם הזה הוא חוטא וישנא אותו? אמר לי, יד הדנאמן לרבי כבית רעילים עלי. הייחודיות של רב, שזה דברים שבינו לבינו, הוא יודע שהוא לא מספר לאף אחד. אז פה האם מותר לו לספר? כי הרי לכאורה הוא לא מוציא שם רע. אז הוא אומר, אם רבו מאמין לו כמו לשניים, אז שיאמר לו. אבל, והיא לא לאים עלי. אבל אם הוא יודע שהרב לא סומך עליו, אז ממילא שוב, זה עדות יחיד. אז שלא יגיד, כי זה כבר מוציא שם רע. למעשה, תוספות למעלה בתחילת העמוד, שואל שאלה חזקה מאוד מהגמרא בבבא מציעא. הגמרא אומרת, ואילו מציעות, אמרינה, אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. שואל תוספות, ואשתא, מה כפיית יצר שייך, כיוון דמצווה לשנותו? תוספות בא ושואל שאלה מאוד פשוטה. הגמרא אומרת ככה, מה יקרה אם מדברים עכשיו על שני אוהבים? יש מצד אחד חבר של שכן שלו שיש עכשיו סיבה לטעון את החמור, מצווה. מצד שני בא שכן אחר וצריך לפרוק את החמור שלו, איזה מצווה קודמת? מילתא דפשיטא שהפריקה קודמת. למה? כי בפריקה יש גם צער בעלי חיים, אז ממילא הוא קודם פורק ורק אחרי זה טוען. אומרת הגמרא, אבל מה יהיה באופן שיש לו אוהב לפרוק ושונא לטעון? פה אני מעדיף שילך קודם לפונה ואחרי זה ילך לאוהב. יש פה גם צער בעלי חיים, מכיוון שאנחנו באים ואומרים שיש עניין מיוחד שהוא יקוף את היצר, ישבור את המידות שלו וילך אצל הפונה ויעזור לו. אז אני מקדים את הפונה לאוהב אפילו שזה טוען וזה פורק. ולאור זה שואל תופעות, אם פונה הכוונה באמת, כי אתה פונה אותו, אז אני מבין צריך לשבור את היצר. אבל אם לפי איך שהגמרה העמידה שמדובר שהוא ראה בו דבר ערווה, ואז מצווה לפנותו, אז מה שייך פה שבירת היצר? כך שואל תופעות. עונה תופעות, ויש לומר, תופעות הזה חזק מאוד בעבודת המידות, ויש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו, בכתיב כמים הפנים לפנים, כלב האדם אל האדם. ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה, ושייך כפיית היצר. אם אני מבין נכון את תוספות, תוספות אומר פה חזק מאוד. אומר תוספות, תראה, הרי באותו רגע שהוא שונא, הוא, אני מדבר על אותו אדם שראה דבר ערווה בחברו, הוא שונא אותו, נקרא לזה שנאה תכליתית, שנאה אמיתית, שנאה של מצווה. אבל התוצאה שכמים פנים לפנים, אז גם החבר שלו מתחיל לשנוא אותו בחברה. מה שהחבר שונא אותו זה לא שנאה תכליתית, זה כבר שנאה לשם שנאה. הרי הוא לא ראה בדבר ערווה, רק בגלל שאתה פונה אותי, אני פונה אותך. באותו רגע שהחבר שלו מתחיל לשנוא אותו שנאה סתם, אז עכשיו כמים פנים לפנים הוא כבר מפסיק לשנוא אותו רק בגלל שהוא ראה בו דבר ערווה שזה מצווה לשנותו. הוא מתחיל לשנוא אותו על פי האמת, זאת אומרת שנאה בגלל שאתה פונה, אבל אני פונה. אז מה התוצאה תהיה? שבסופו של דבר השנאה פה היא לא שנאה של מצווה. אומר תוספות, כן. נכון שמותר מצווה לבוא ולשנוא במקום כזה שאדם עשה דבר ערווה שזה על פי דין, אבל התוצאה הסופית תהיה שהפינה כבר לא תהיה פינת אמת. ומכיוון שכן, אז מצווה לקוף את היתר. זה אומר שתחילת הפינה הייתה באמת על פי מצווה, אבל יש לך כפיית היצר לבוא ולעזור לו כדי לא לשנוא אותו שנאה שהיא לא פינה של מצווה. ככה פעם שמעתי שמסבירים, אני חושב זה היה הצ'יבינרוב, כך הוא הסביר את הפסוק אצל דוד המלך. דוד אומר בקוף למתת, אומר דוד, הלא מפניך השם אשנא ומתקוטטיך את קוטט, שנאת, שם תכלית שנאה שנאתים, שנאתים, יש שם המשך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא כביכול שהוא יכול לבדוק אותו אפילו. לאויב היו לי, לאויב היו לי, משהו כזה לא, חוקרי לי כל ודל לבבי, אפס לפחות או יותר לשון הפסוק. וחוקרי לי כל ודל לבבי. בערך, הסוף אני חושב קצת שונה, טוב, לא חושב. איך שלא יהיה לו, הוא הסביר את הפסוק על פי אותו סוג של פסיכולוגיה. דוד המלך בא ואומר, הלא מפניך השם אשנא. זאת אומרת, מי שפגע בזה שהוא ראה בו דבר, וראה בו דבר עבירה, הלא מפניך השם אשנא, הוא מתקוטטיך את קוטט. אני מוכן להתקוטט עם מי שנלחם נגד בורא עולם. אבל תדע לך שהשנאה שיש לי כלפיהם, זה שנאת אמת, זאת אומרת, אפילו שכמים פנים לפנים, ואם אתה רוצה, חוקרי מכל, אתה יכול לבדוק את לבבי, שמה שאני שונא אותם זה לא שנאה, כי אני שונא אותו, אז הוא שונא אותי, וממילא אני חוזר ושונא אותו. אלא לי באמת אני שונא אותו רק בגלל שהוא שונא אותך. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שלושה חיים אינם חיים, הרחמנים והרתחנים ועניני הדת. מסביר הרשב"ם, שלושה חיים, זאת אומרת אנשים שיש להם את זה בעודף, כי ודאי שכל יהודי צריך להיות בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אבל אם הוא יותר מדי רחמן או יותר מדי רתחן או יותר מדי עניין הדת, הוא לא יכול לחיות, כי כל הזמן הוא מרחם וכל הזמן הוא כועץ וכל... ואמר רב יוסף, כולו התנאיו בי. לא זה, הבן יור ידע פה מעריך, איך יכול להיות? הרי זה סתירה, או רחמן או כועס. הרב יוסף מעיד על עצמו, ובגלל שהוא היה עיוור, אז הוא מעיד על עצמו שהיה בו את שלושת הדברים, והבן הוא ידע מסביר, כי כיוון שאולי היה רואה, אז היה שומע מישהו מתענח, אז היה כועס, היה מרחם הרבה יותר. תנו רבנן, שלושה שונים זה את זה אלו הן, הכלבים והתרנגולים והחברים, מן אומה, מהפרסים, ויש אומרים מהפזונות, ויש אומרים אף תלמידי חכמים שבבבל, ששם כתוב שהיו מתווכחים בלשון חדה. תנו רבנן, שלושה אוהבים זה את זה, אלו הן הגרים ועבדים ועורבים. תמיד האדם הנחיתי יותר, אז ביניהם יש חיבה. ארבעה אין לדעת טוב לתן. יש כאלה ארבעה שהציבור לא יכול לסבול אותם. אלו הן דל גה, אדם שהוא עני, דל, ומתנהג כמו גה, ועשיר מתחש, יש לו, והוא מספר שאין לו. וזקן מנעף, ופרנס מתגאה לציבור בחינם. ויש אומרים, אף המגרש את אשתו פעם ראשונה ושנייה, הוא מחזירה. אומרת הגמרא בתנתם, למה לא לוקט את זה שמגרש אשתו ומחזירה? זימנה בכתובתה מרובה. הנה מי יש לו בנים ממנה, ולא מצי, מגרש לה. הוא לא יכול לעמוד בגירושים, או בגלל שהוא צריך לשלם כל כך הרבה מזונות, עדיף הוא לחבור ולהתחתן איתה, או בגלל שיש לו בנים ממנה, הוא לא יכול להיפרד מהם, אז הוא חוזר. גרש וחזר ולקח אותה, ושוב גרש וחזר ולקח אותה. יש, הוא גם כן מצווה. חמישה דברים סיבה כנען את בניו. אומר הרשב"ם, ההתנהגות שלהם מלמדת שזה מה שאבא שלהם לימד אותם. אהבו זה את זה, ואהבו את הגזל, ואהבו את הזימה, ושינו את אדוניכם, ואל תדברו אמת. שישה דברים נאמרים בסוס. אוהב את הזנות, ואוהב את המלחמה, ורוחו גצה, ומועץ את השינה, כי הגמרא במסכת סוכה אומרת שהוא יושן 60 נשימות, ואוכל הרבה ומוציא כמעט, ויש אומרים אף מבקש להרוג בעליו במלחמה. למה? בגלל שכשהוא לוקח אותו לקרב, הוא מכניס אותו פנימה. הגמרא אומרת שאם הוא צריך להטיל את צועתו, הוא נעמד. הבעל הבית מושך אותו בסכנה, ולא מטריד אותו. אז הוא, מה יפה מה שמבואר, שכל הנידון פה זה נפקמינה למקח וממקר. אם קנית סוס והוא יתנהג ככה, אתה לא יכול לחזור לביילים ולהגיד לו, שמע, זה מקח טעות. ושזה התכונות של הסוס. שבעה מנודים לשמיים, אלו הם. כביכול יש עליהם כף בשמיים. יהודי שאין לו אישה, יכול ואין לו, ושיש לו אישה ואין לו בנים, וכבר תופעות מסביר, נראה על ידי פשיעתו, ומי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרוע וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, אז תופעות מסביר שמדובר באדם שיש לו, אבל הוא לא רוצה להניח את זה, או אפילו מי שאין לו, אבל הוא יכול לחזר את עצמו לכך, או להביא את עצמו, יכול לקבוע מזוזה, יכול לקנות בית, או יכול לקנות בגד של אבא קלפות, ולא עושה את זה, והמונה המנעלים מרגליו, ויש אומרים, אף מי שאין מצב בחבורה של מצווה, וכפי שתוסות מביא, למעלה בקוף י' ד', היינו סעודת מילה, ואמר במדרש לניצול מדינה של גיהנום, וסעודת נישואים בתלמיד חכם, ובת כהן לכהן, ודווקא שם שיש בני אדם מאורגנים, וזה למעשה נפסק להלכה, ביורה דעה ברי סמכי סעיף ב', ולכן שמה, הרמה מביא, השולחן ערוך אומר ראשית שנוהגים לעשות סעודת מצווה על ברית המילה. אומר הרמה, ומי שלא משתתף בסעודה, אז משהו כזה, אבן מנודה לשמיים, אני לא טועה זה על השון שלו. כל אופן נכנס לנידוי, וזה המקור, הרמה הזה, שלא מזמינים לברית מילה. כי אם הזמנת, אז הוא חייב לבוא, ומי שלא בא ואוכל בסעודה, אז ממילא מנודה לשמיים. אלא מה? מודיע, רוצה תגיע. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי שמואל בר מרתא, אמר רב משום רבי יוסי איש עוצל, מיניים שהם שואלים בקלדים, מאיפה אנחנו יודעים שלא שואלים בחוזים בכוכבים? לא שהם לא יודעים, יכול להיות שהם יודעים, אבל לך אסור לשאול, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך, ומניין היודע בחברו שהוא גדול ממנו, אפילו בדבר אחד, שחייב לנהוג בו כבוד, עצם זה שהוא גדול ממנו בדבר הוא כבר צריך לכבד אותו, שנאמר כתוב אצל דריווש שהוא לקח 120 ספרים והוא לקח אחד מהם היה דניאל, ודניאל שהתברר לו שהוא פיקח מכולם, כל קבל דירוח יתי רבי ומלכה עשית להקימותי על כל מלכותה, המלך עשה למנות אותו על כולם. אז אם אנחנו רואים שאדם כזה שיש בו יותר חוכמה, ממילא הוא ממונה על כולם. והיושבת על דם תואר אסורה לשמש, עד כמה? אמר רב, עונה. בזמן הגמרא, שעוד היה את המושג של ימי טהרה, זאת אומרת, לזכר 40, לנקבה 80 יום, אז אומרים לו שביום ה-81, גם אם האישה לא ראת אדם, שלא ישמש. למה? מכיוון שהיא הרי מוחבקת כמקורה פתוח. אז ממילא, כל זמן שלא ברור לו, בוודאות שהיא נקייה, שלא ישמש. המקור, אז אומרת הגמרא, עונה. כמה זה עונה? הרשב"א מביא יום ולילה בשם רבינו, אבל אומר הרשב"א עצמו לא נראה, אלא מספיק לילה אחד. תנא, מה שקודם הבאנו את אמר רב משום רב יוסי איש עוצל, הוא יוסף איש עוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מעללאל, ומה שמו המקורי? איסי בן עקביה שמו. הדבר פה שכל דבר זה היה לפי מעשיו קיבל את השם. כמו כן, הוא רב יצחק בן טבלה, הוא רב יצחק בן חלקה, הוא רב יצחק בן אלוהי. הבח מוריד פה את המילה הוא, כי זה משפט בפני עצמו. רב יצחק בן אחא דשמטה, הוא רב יצחק בן זיפת, זה אגד אותם. דהיינו, אם אתה מוצא בדבר הלכה רב יצחק, סתם רב יצחק זה רב יצחק בן אחא. אם אתה מוצא בדברי אגדה רב יצחק, אז סתם רב יצחק שם זה רב יצחק בן פנחס. וסימנך, שמעוני אחי ועמי, כביכול כתוב פה שמועה מתייחסת לאחא, דהיינו רב יצחק בן אחא. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משמיד רבי יהודה בר הלוי, אכול בצל ושב בצל, אכול בצל ושב בצל, ונוטי חול אבזים ותרנגולים, ויהיה לבך רודף עליך. אומרים לבן אדם עצה טובה, אל תתרגל לתענוגות העולם, עדיף שתאכל ירקות שזה דבר זול, אבל בשביל זה תאכל לשבת בבית בשקט, ואל תאכל אבזים ותרנגולים שזה דבר יקר, אבל אחרי זה תמיד תחפש את זה ולא יהיה לך מאיפה לשלם את זה, ממילא אתה תצטרך להסתובב בדרכים. כנראה בדברים הבריאים שאתו, כנראה כל דבר זה במינון, שאתו תאכל מאכלים זולים ואל תתרגל לדברים כאלה יקרים. יותר מזה, פחות ממיחלך וממשטח ותוסיף על דירתך, דהיינו, עדיף להפחיס באכילה ושתייה, ואז ממנה תוכל להפוך יותר כסף, ותגדיל את ביתך. כי אתה אולה אמר, מיתלה מתלימן במערב, המושנים משל בארץ ישראל, דאכיל עלייתה תעשי בעלייתה, דאכיל קוקלי עתקילי במטה שכיב. מי שאוכל עלייתה, שזה מאכל יקר, הוא מתחבא בעלייה. למה? כיוון שיש לו הרבה נושים, אז הוא מוכרח להתחבות. מי שאוכל ירקות, אז הוא חי עקקילה במטה, במרכב, באשפטות העיר, הכוונה היא מלשון מרכב העיר. למה? כיוון שאף אחד לא רודף אחריו, אז הוא יכול לגור בשלווה. אומרת המשנה, מצגו לו קוס ראשון. למעשה כאן אנחנו מתחילים את סדר ההגדה. אחרי שכבר למדנו שצריך אפילו לעני שבישראל לא יפקוט לו מארבע כוסות, מתחילה המשנה לבאר איך נראה סדר הכוסות. מזגו לו קוס ראשון, שקוס ראשון זה הקוס שעומד כנגד הקידוש, כמו בכל שבת, כמו בכל יום טוב, גם בליל הסדר שזה יום טוב צריך לעשות קידוש, זהו הקוס הראשון. בית שמאי אומרים, אני יודע שהיו אומרים את הוורט הזה כשמביאים אורחים הביתה, ויש לפעמים אורחים כאלה שהם לא שומרי תורה או מצוות או מחללי שבת בפרסיה, ואז היה בעיה עם היין, אז אמרו את הלשון מוזגים לו, יקחו אחד שהיה מובג, וממילא לא נכנסים מזה לידי תקלה. אבל אם זה בהכרח, אין לי ידע. זה משהו אחר. לא, זה משהו אחר. זה כתוב על הבעל הבית. עכשיו, על הבית, כמו שמביאים לו את הנפילת ידיים, כי מן הגבי מלוכים, אבל לא כתוב את זה כדין שכל מי ששוטה דלת סופות צריך מישהו שימזוב לו. מה שאני יודע, זה נאמר, לא, לבעל הבית, זה כן. אולי, אחד לשני, טוב. מזגו לו קוף ראשון. זה בעיה גדולה מה שאמרת עכשיו. כי אם הוא המלך, אבל בן חורין זה לא ביטוי של מלך. בן חורין זה לא ביטוי של מלך. בני מלכים זה לא ביטוי של מלך. כי אני יודע על איזה יהודי גדול שהיה בחופה, ויש הבדל בין האשכנזים לספרדים בקוף ראשון, מי שותה. אשכנזים נוהגים שהחתן שותה. ספרדים זה המברך שותה. והוא, כשהוא בא לחופה ספרדית, הוא נוהג כמנהג הספרדים, הוא צריך לשתות. אז הוא ביקש קוף נוסף, ושפך מהקוף הזאת ושתה מקוף אחרת. אז אחרי זה שאלו אותו, בשביל מה אתה שופך את הקוף? תשתה מהקוף, זה המנהג. אז הוא אמר שמכיוון שהאשכנזים נוהגים לשתות מהקוף, רק אני נוהג כמנהג הספרדים, כי אני בחופה של ספרדים. עכשיו הקוף הזאת שייכת לחתן, החתן הוא מלך, לשתות מקוף של מלך אפור, אז הוא מזג לקוף אחר. אבל פה אני לא יודע אם זה אותו ביטוי. בכל אופן, מזגו לו קוף ראשון. בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין. זו שאלה שנמצאת בכל קידוש. בית שמאי, במסכת ברכות דף נ"א, בית שמאי אומרים מברך על היום, קודם הוא אומר מקדש ישראל והזמנים, ואחר כך בורא פרי הגפן. ובית הלל אומרים מברך בורא פרי הגפן על היין, ואחר כך מברך מקדש ישראל. ככה אנחנו עושים בקידוש, קודם בורא פרי הגפן כבית הלל, ואחרי זה את קידוש היום. תנו רבנן. דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה, זה הציטוט ממסכת ברכות. בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין. למה? מפני שהיום גורם ליין שיבוא. מה הסיבה שעושים קידוש? כי השבת, קדושת היום, אז השבת גורמת ליין. טעם שני, וכבר קידש היום ועדיין לא, היין לא בא. חוץ מזה, מה קדם למה? קודם נכנס את השבת ורק אחרי זה עושים קידוש. אז קודם צריך לעשות קדושת היום ואחרי זה בורא פרי הגפן. ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר. מה גורם לקידוש? היין, כי בלי היין הוא לא היה מקדש. שואל הצלח שם במסכת ברכות בדף נ"א, זה לא נכון? א', יש לחם. מעבר לזה הוא בא ואומר, הרי אפשר לקדש בדיבור, אם אין לו יין בכלל, הוא עושה כדי את הברכה, את קדושת היום בתפילה, ומדורייתא הוא יצא ידי חובה. אז אם ככה, למה אתה אומר שהיין גורם לקידוש? דבר אחר, ברכת היין תדירה או ברכת היום אינה תדירה, תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. והלכתה אומרת הגמרא, מסיים את הברייתא כדברי בית הלל. שואלת הגמרא, מה עם דבר אחר? בשביל מה בית הלל צריכים שני טעמים? מטרפת הגמרא, וכי טעימה? הטעם תרתי והחכה, בבית שמה יש שני טעמים. ובבית הלל יש טעם אחד, אז אולי באמת הלכה תהיה כדברי בית שמאי. עונה הגמרא, חנני, גם לפי בית הלל תרתי נינו. למה? כי יש טעם נוסף, תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. והלכה כדברי בית הלל, אומרת פשיטא דענפיק בת קולה. למדנו בגמרא בעירובין שאחרי 13 שנה שנחלקו בית הלל ובית שמאי, יצא בת קול והכריעה הלכה כבית הלל. אומרת הגמרא, היא בעת אימא קודם בת קול. הפסיקה הזאת היא לפני שהיה בת קול, אז אנחנו צריכים לדעת הלכה כמי, והיא בעת אימא לאחר בת קול. ורבי יהושע אמר למשגיחים בבת קול, אותו רבי יהושע בעמת המים בבית המדרש בתנורו של אחנאי, שהוא אמר שאין משגיחים בבת קול, ותוספות פה שואל, אם לא משגיחים בבת קול, אז למה לגבי בית הלל ובית שמאי כן נשלח לו בבת קול?